על איש בנימין שרץ ממערכה לכיוון שילו. שילו זה לא הבית שלו. כתוב ביאנוס, איש ישראל, איש לאוהליו, כך כתוב, נכון? איש, הפלישתים אומרים, התחזקו והיו לאנשים פלישתים. איש זה אישיות. והמחנה הישראלי מתפרק בצורה מאוד מאוד קשה, ככה נראה לנו. ניגף לגמרי, תבוסה מוחלטת. יום קודם נהרגו 4,000 אנשים, אבל המחנה הישראלי שמר על עצמו. ביום הזה הכל מתפרק לגמרי. מגפה גדולה הייתה בעם, וארון אלוקים נשבע. ובתוך זה, המצלמה של התנ"ך, בפסוק עוברת להתמקד באיש אחד שרץ מהמערכה לשילו, למרבה ההפתעה הוא רץ לשילו. מה יש לעשות בשילו? שילו זה לא בנימין, בסדר? היום זה מועצה אזורית בנימין, בגלל זה אני אומר את זה כמה פעמים. אבל זה בנחלות, זה בנחלה של אפרים. ובצפון, מעבר לצפון בנימין כבר. ואנחנו לא מבינים למה הוא רץ לבנימין. מה המרחק מהמערכה לשילו? המרחק הוא 40 קילומטר לפחות. לפחות זה לא רק 40 קילומטר, זה הכל בעלייה. נכון? כי אפק זה למטה, בגובה של פתח תקווה. ושילו זה גב ההר כבר, למעלה למעלה, בגבורה. הוא צריך לרוץ, במונחים שלהם הוא צריך לרוץ מפארק אפק לצומת קסם, מצומת קסם הוא לוקח ימינה. הוא צריך לרוץ את כל חוצה שומרון, זה בעלייה. ובאזור אריאל הוא צריך לקחת דרומה, או דרך אריאל, או דרך צומת תפוח. לרוץ, לעבור את אלי ולעלות, זה, אמרתי את זה מהר, נכון? ברגע זה לוקח לפחות 40, יש מרתון כזה היום. מרתון התנ"ך קוראים לו. מרתון שילו. שמנסים לשחזר את זה. זה מרתון קשה פי אלף, בואו תבינו שיש בנימין הזה, גם לא רץ את המסלול שאמרתי, מכיוון שהוא חושב שרודפים אחריו, אז הוא רץ דרך השטח, הוא לא רץ על כביש, הוא רץ על ערים, על סלעים, על גאיות, קוצים, קרמים. הוא רץ בשטח לא נוח, הוא אחרי יומיים מלחמה, ויומיים מלחמה זה קשה, זה מתיש. משום שמלחמה כולם מנסים להרוג את כולם. צריכה לקחת את החרב ולהרביץ בכל הכוח, לנסות לחסום בכל הכוח כל מי שמנסה לדקור אותך, ולדקור בחזרה בכל הכוח. זה מתיש, זה מפרק יומיים של מלחמה, וביום השני של המלחמה, בסוף היום, הוא רץ באותו יום, נכון? והיה רוצה איש בימים מערכה ביום ההוא. באותו יום הוא מגיע לשילו, הוא מפורק לגמרי, ולמרות זאת הוא יוצא לריצה של עשרות קילומטרים, ואנחנו לא יודעים למה. והוא לא רץ הביתה, לא מרוב פחד, הוא לא רץ הביתה. אז מה קורה כשהוא מגיע לשילו? אנחנו קראנו את זה כבר? לא קראנו את זה כבר בכלל? אז תקראו את זה. פסוקים י"ב עד י"ח. ברוך אתה, בואו נקרא את זה שתי דקות בשקט, ואז נתחיל לעבור פסוק פסוק. שבעה פסוקים, י"ב עד י"ח. בסדר, קראנו? אז מה מסופר? מספר לאיש בנימין. איך קראו לאיש בנימין? יש לו שם, נכון? בברית מילה, קראו לו בשם. אבל הנביא לא אומר את השם שלו, למה? כי זה לא משנה. אל תחשבי שמשהו מיוחד באיש הזה זה הזהות שלו. סתם אחד. סתם. חייל. זה לא הרמטכ"ל, למשל. כי אז היו כותבים, נכון? זה סתם אחד. איש בנימין רץ במערכה, הוא בא לשילו, ואלי, דבר קצת אלי, יושב על הכיסא יד דרך מצפה. למה אלי מצפה על יד דרך? אלי לא בבית, הוא על יד דרך, מצפה. למה? כי היה לי בו חרד. על מה היה לי בו חרד? על ארון האלוקים. למה לי בו חרד על ארון האלוקים? כי זה כל החיים של אלי. כל החיים של אלי זה מה? תורה, תורה, תורה. יש מלחמה, יש סכנות, מי יודע מה קורה? אלי עסוק בדבר אחד. מה יהיה עם ארון האלוקים? והאיש בא להגיד בעיר, ותיזה כל העיר. וישמע את כל, אלי את כל הצעקה ויאמר, מה כל ההמון הזה? ואיש מיהר ויבוא ויגד לאלי. ואלי בן 98 שנה, מה אכפת לך בכמה הוא? ולמה כתוב את זה עכשיו? התנ״ך לא מספר פרטים מיותרים. בן כמה איש בנימין? מה הצבע העיניים של איש בנימין? מה הצבע השיער שלו? מה הצבע המדהים שלו? מה מזג האוויר? בדרך מבנימין, בדרך מאפק לשילו, מה קרה? הוא פגש צבי טועה בדרכו, יונה נחתה על כתפו, הייתה רוח נעימה, הוא נשרט, הוא פצוע, הוא מצא פלג מים וטבל בו את פניו. יש המון סיפורים נורא יפים והתנ״ך לא מדבר עליהם. למה? כי התנ״ך לא מספר סיפורים. התנ״ך מלמד תורה. גם כשהתנ״ך מספר סיפור, הוא מספר את הסיפור בצורה מדויקת כדי שתקלטי מה השם אומר לך, לך, עכשיו. אומר לך משהו דרך הסיפור. ולכן בדרך כלל אין תיאורי מה? תיאורי גוף אין בתנ״ך. יש דוד הוא אדמוני, כי אחרת לא תביני דוד. אם תחשבי שדוד עם שיער שחור, לא הבנתי. רחל יפה תואר, אם תחשבי שרחל לא יפה תואר, לא הבנתי. שאול גבוה, אם לא תשאול גבוה, לא הבנתי. צריך להבין למה. אז פה אלי בן 98, ואם הוא בן 94, אם לא תביני ב-98, לא הבנתי. ועיניו כמה לא יוכל לראות. אנחנו חייבים להבין שאלי זקן והוא לא רואה. אנחנו עוד לא יודעים למה, נכון? צריך לשאול למה, אבל מה שהרבה יותר מפריע לי זה למה זה כתוב פה. זה תקוע באמצע המשפט, נכון? אם מאוד חשוב להגיד משהו, תגיד את זה בהתחלה. בסדר, ותזעק כל העיר. למה תזעק כל העיר? כי נס ישראל לפני פלישתים ומגפה גדולה הייתה בם, 30,000 הרוגים. כשהוא מבשר דבר כזה, אז מה כולם יעשו? 30,000 הרוגים. מה נשאר לעשות חוץ מהתחיל לצרוח? מה נשאר לעשות? אבל אלי לא כל כך ברור לו, ולכן אלי אומר, מה כל ההמון? והאיש מיהר ויבוא ויגיד לאלי, ולאלי 98 שנה ועיניו כמה לא יכול לראות, ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן הארכה ואני מנחה נסתי היום, ויאמר מי היה הדבר בני? ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלישתים, גם יפה גדולה הייתה בעם, גם שני בניך מתו חפנו פנחס, ואהרון הנקי נלקחה. ויהי כי אזכירו את אהרון האלוהים, ויפול מעל כיסא אחורנית, ביד יד ישר, ותשברם מצפתו וימות, כי זקן האש וכבד והושבת ישראל 40 שנה. יש לי בקשה, שאף אחד לא תזוז מילימטר עכשיו, בסדר? תקפאו במקום. מה פשר הבקשה הטיפשית? בגלל שתחשבו עכשיו מה היה קורה לכם אם לא הייתה לכם משענת. יש כמה בנות שהיו נופלות עכשיו אחורנית? אני בטוח. אלי יושב על כיסא בלי משענת, זה מה שאני אגיד, נכון? אלי בן 98, כבד. עיניו כמה לא יוכל לראות והוא יושב על כיסא בלי משענת. למה הוא יושב על כיסא בלי משענת? אני יכול להיות לזוז, בסדר, זה היה משהו. גם ככה יכלתם לזוז. למה הוא יושב על כיסא בלי משענת? למה? יש לו משענת. מה המשענת של אלי? התורה, נכון. הוא כל החיים נשען רק על התורה. הוא לא ביקש כוח משום מקור עוצמה אחר. הדבר היחיד שמעניין אותו זה תורה. איך חז"ל אומרים שהיו מכים אותו באלף פטישים, הוא לא היה נופל אחורנית. יש רק דבר אחד בעולם שיכול לגרום לו למות. מה? אהרון העולים נלקח. אם אין תורה בעם ישראל, הוא מרוסק. זה אלי. כל החיים הוא הרבה יותר חזק מברזל, אבל כשאין תורה, אז האיש נופל אחורנית. אין לו משענת יותר, נגמרו החיים. זה אלי. אבל אנחנו עכשיו רוצים לחזור אל האיש הזה. תראו, הפסוקים, מישהו יש פה איזה מילה שלא הבנתם? בואו תעברו על המילים, נראה יש מילה שלא הבנתם. כי אני, בזהירות, בסדר, אל תעלבו, אבל אני חושב שלא הבנתם מה כתוב פה. בסדר? אני חושב שקשה מאוד להבין מה כתוב פה. אז קודם כל נראה אם יש איזו מילה שמישהי לא מבינה. יש איזו מילה שאתם לא מבינות? יש פה איזה משהו שאני לא מבין. מה הכוונה שהוא נפל בעד יד השער? סתם לא בררתי את זה, אבל כנראה דרך השער ליד השער. יש עוד מילים שאתם לא מבינות פה? מה? עיניו כמה, לא יוכל לראות, זה הפשט. קמו, נעמדו. הפסיקו לתפקד. אתם עוברות מהר, יש מילה שלא הבנתם? הבנתם את המילים. מישהי פה לא הבינה משהו? יש פה משהו לא מובן בפסוקים? כן. קבל שהגוף שלו כבר 98, לא יכול לראות מרוב זקנה. כבד! וואלה, זאת כבדה, את לא אומרת זה אף פעם? קשה לה לזוז, נו. הוא איבד את האתלטיות שלו, אם הייתה לו פעם. נראה לי זה הפשט. פחות או יותר מבינות, בסדר, מילה פה צריך לתרגם. הוא קצת מגמגם. נכון. אז מה את לא מבינה? בואו נקרא את הפסוק, בסדר? האיש, אלי אומר מקול ההמון, מי שרוצה לקרוא את פסוק ת' ז' בקול, זה שאלה מכשילה. את כנראה לא תקראי טוב. מי שרוצה לקרוא את הפסוק? אני אקרא את הפסוק. זה תקרא אותו בשקט קודם, ואני אנסה לקרוא אותו נכון. אני לא יודע כמה שנים ישבתי על הפרק הזה, זה לא חוכמה. זה אתם קוראו אותו פעם ראשונה. האיש בא לאלי להגיד מה היה, אז תנסו לקרוא את הפרק, את הפסוק, ואחרי זה אני אנסה. אני אקרא את הפסוק, אני מקווה שזה נכון. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. נכון, יש הפסקה גדולה באמצע הפסוק? נכון? יש שתיקה של איזה דקה, שתיים, שלוש. ורק בסוף השתיקה, אלי ויאמר מה היה הדבר בני. נכון? חייבים להגיד שיש שתיקה של כמה דקות? למה יש שתיקה באמצע הפסוק? למה? בהיגיון, בהיגיון, בשכל. כי אחרת אלי מתפרץ על תוך הדברים, נכון? הוא שואל אותו מה היה הדבר? ופתאום הוא חותך אותו, אתם חושבים שנכון שאלי חתך אותו? הוא מתחיל להגיד משהו, הוא מאוד מתרגש, הוא מדבר לא מסודר, אני מערכה ואני מערכה, מה היה הדבר? הוא קורא לו קודם כל בני. בני, למה הוא קורא לו בני? להרגיע אותו? זה מרגיע שאומרים שאני בן של מישהו? אלי הוא איש אמת, הוא איש עם תורה, הוא לא סתם אומר, הוא אומר בני כי הוא חושב שהוא בן שלו. זאת אומרת, הוא לא חייב להיות בן פיזיולוגי שלו. אבל הוא רואה בו משהו, אלי, הוא לא רואה בעיניים, כי עיני הבשר שלו, כמה לא יוכל לראות. משהו במילים של האיש הזה, או משהו באיש הזה, גורמים לאלי להגיד, אתה הבן שלי, לא בן בשר, אבל משהו מזהה, משהו גורם לאלי לזהות שיש פה מישהו ענק, נכון? מישהו ענק. אלי אומר, אני לא מבין מה אתה אומר, נכון? זאת אומרת, מה? גם אנחנו לא מבינים מה הוא אומר. בואו נעשה, כבר הזכירה פה אחת הבנות. האיש הזה בא להסביר לו מה קול ההמון הזה. אז הוא אומר, אני חייב אומר, גם אם אני מערכה נעשתי, הבנתי, נו. מה הוא אומר? מערכה, מערכה. תראו, יש שתי אפשרות, או שאלי קוטע אותו בגסות, אבל זה לא בגסות, א' כי זה אלי, וב' כי אומר לו, בני. אז אפשרות שנייה, מה? מה האפשרות שנייה? שהוא תקוע. הוא מתחיל להגיד משהו, הוא חוזר על הדברים שלו, מרוב התרגשות, מרוב לחץ, נכון? מהמערכה, מהמערכה, נו, תספר כבר מה היה. אבל עוברות כמה שניות, לא יודע כמה שניות, ואז אלי מבין שהוא לא ממשיך, שזהו, שהוא סגר. הוא חושב שהאיש הזה חנוק, מדמעות, הוא ראה את כל החברים שלו נפלו בקרב. יכול, הוא בקושי מתנשם, הוא רץ 40 קילומטר עכשיו. אבל פתאום מבין אלי שמבחינתו הוא סגר. אז הוא אומר לו, אני לא הבנתי, אתה אדם גדול, אתה אדם נפלא, יש בך משהו מרשים, אבל אני לא מבין מה אתה אומר, תספר לי, אני לא מבין את השפה שלך. ואז מה קורה לאיש הזה? אחרי שאלי אומר, מה קורה לאיש הזה? בפסוק הבא, מה קורה לאיש הזה? מה קורה לו? הוא מפסיק להיות איש. כי בכל פסוק שראינו עד עכשיו, איך קראו לו? איש. תסתכלו, י' ב', י' ג', י' ד', י' ו', י' ז', הוא איש. הפסוק י"ז מפסיק להיות איש. מה הוא נהיה? מבשר. מה זה איש? אמרנו מה זה איש, נכון? כשאומרים על מישהו בתנ"ך שהוא איש, הכוונה? מישהו רציני. זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. על מי עוד כתוב איש? איש יהודי, נכון, היה בשושן הבירה. גם על אנשים רעים כתוב. איש צר ואויב, אמן הרע הזה. הוא אישיות, אמן אישיות שלילית, אמן הרשע אני מתכוון, כן? הוא אישיות שלילית. אז יש פה איש, כתוב האנוס, התחזקו ויהיו לאנשים, אתם זוכרות מהפעם הקודמת? אז האיש הזה הוא איש, מה הכוונה? הוא משהו משהו. לא יודעים מי הוא, אבל משהו משהו. עד שהוא עונה לאלי, פתאום בפעם השנייה. בפעם השונה כשהוא עונה לאלי, מה כתוב? ויאמר האיש של אלי. תשובה לא ברורה, מגומגמת, שאלי אומר לא הבנתי. בפסוק יוצא לנו מפסיק להיות איש, הוא נהיה? מבשר. מה זה מבשר? הוא נכנס לתפקיד. הוא לא הוא, הוא התפקיד. נכון? אני חושב שאת הפסוקים האלה אי אפשר להבין. איזה פסוקים אי אפשר להבין? י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, אי אפשר להבין. בסדר? תקראו, ואי אפשר להבין. להראות לכם שאי אפשר להבין? אני מתלבט. אני מתלבט, אבל צריך שלוש מתנדבות. מתנדבת אחת צריכה להיות איש בנימין, מתנדבת אחת צריכה להיות אלי, ומתנדבת אחת צריכה להיות שילה. אפשר לוותר על מתנדבת של שילה. בסדר? ואתם תעשו את זה, איפה תעשו את זה? תעשו את זה שם הרחוק. בואו נוותר עליכם, אתם צנועות וחסודות, אתם לא רוצות להתבלט, לא נוותר עליכם, נוותר על ההתנדבות שלכם. הפסוקים האלה הם לא מובנים, בסדר? אי אפשר להבין אותם עד שמנסים להמחיז אותם. עד שמנסים לחיות אותם, רק אז מבינים שלא מבינים אותם. כשאת קורא את זה נראה לך ברור מאוד, נכון? אבל הם חסרי היגיון לחלוטין. אני במקום חבל, אבל אתם מתביישות ובצדק, אז אני... מה זה אפשר? זה שילה, בסדר? למה? באמת זה שילה. זה שילה וזה הדרך לשילה. זה מסתדר לכם? תציעו את האפל מה שאני אצלם. זה בסדר? אז פה שילה, וזה? מה זה? זה הכיסא של אלי. לא, נעשה, לא יצא לי כל כך. אחר כך נעשה לו כיסא יפה. זה הכיסא של אלי, זה קצת לא בפרופורציות, אבל נעשה ככה. בסדר, פה אלי יושב, ופה העיר שילה. נניח, בסדר? אני לא מצייר את אלי. תגיד לי מה שאת רוצה. הוא יושב על יד דרך. אצלי ככה כתוב שאלי יושב על כיסא על יד דרך, מצפה. פסוק י' ג' ויבוא, איש בהם בא מהמערכה. איפה המערכה? פה. 40 קילומטר, אין לנו מספיק מקום על הלוח, אבל ייצוגית. האיש בא מפה, פה המערכה. בסדר? מבינות? עכשיו תראו איך הפסוקים המסתדרים. תקראו. עכשיו הפסוקים חסרי היגיון. נכון? תקראו עכשיו את הפסוקים, תראו את הציור. אני אקרא בקול. וירוץ איש מימין המערכה, ויבוא שילה ביום ההוא. ומדיו קרועים. למה הילדים שלו קרועים דרך אגב? למה? אז מה קרה לו במלחמה? קראו לו את זה, מצאו אולי. והאדמה על ראשו, למה יש לו אדמה על הראש? אבץ אין אדמה על הראש? שמים אפר על הראש. למה יש לו אדמה על הראש? מה עושים עם אדמה על הראש? הייתם פעמים עם מישהו עם אדמה על הראש? במלחמה שמים אדמה על הראש? מה הוא עשה?
שימה
ערבים. הוא התגלגל בתוך הבוץ. למה זה מצחיק? יכול להיות? יכול להיות שהוא התגלגל בתוך הבוץ. הוא נפל כמה פעמים? נהיה לו, למה זה מעניין אותנו? זאת אומרת, הוא שרוט, הוא פצוע, הוא מלא בוץ וזיעה ואבק, הוא מתנשם. אבל צריך להבין, התנ"ך לא כותב סתם. המדים שלו קוראים אדמה על ראשו, הוא בא, ומה הוא רואה כשהוא בא? פסוק י"ג. תקראי, זה אצלי פסוק י"ג לא כתוב ככה. מה קורה כשהוא בא? מה כתוב י"ג, הדבר הראשון שקורה כשהוא בא? בוא יבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, נכון? הדבר הראשון שהוא רואה כשהוא בא, הנה אלי יושב, הוא בא מפה, והנה אלי יושב על הכיסא. לא יודע איך לעשות את זה. אבל בסדר, נו, בוא לא נעשה אירוע מהכיסא הזה. הנה, פחות או יותר. הוא בא ועובר ליד אלי, ככה כתוב פסוק י"ג. כן, עכשיו תמשיכו לקרוא, תראו שאתם לא מבינות. מה קורה? תמשיכו את פסוק י"ג. האיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. מה הוא בא להגיד לעיר? 30,000 הרוגים, ארון אלוהים ניקח בשבי, חופני ופנחס מתו. אז מה אפשר לעשות? להתחיל לזעוק, נכון? כן, מה לא הבנו? הוא פגש קודם את אלי, נכון? לפי הציור הזה הוא פגש קודם את אלי. מה הוא עשה אבל? עבר עליו. נכון? אלי יושב פה, כל העיר פה. יש עוד כמה דברים. הוא עובר אותו, לא אומר לו כלום, נכון? ומגיע לעיר. ואומר לעיר, וכל עיר מתחיל לצרוח. מי לא יודע מה קרה? אלי, למה הוא לא יודע מה קרה? כי הוא עבר אותו, נכון? לא נכון. בואו נראה. רגע, בינתיים כן נכון. וישמע לי את כל הצעקה. כתוב, פסוק י' דעת, וישמע לי את כל הצעקה. כן? מה המרחק מפה לפה? מרחק ששומעים את הצעקה. מי צעק פה? כל העיר, זה הרבה אנשים, נכון? זה המון אנשים. כל, אבל תזעק כל העיר. מאות אנשים צועקים. אלי שומע את זה. אז מה הוא אומר? מה הוא אומר? מכל העמו, אני לא מבין למה כולם צועקים. למה הוא לא מבין למה כולם צועקים? כי מה? כי לא סיפרו לו. אז מה המרחק מפה לפה? לא קרוב. כי כל העיר שמעה את איש בנימין ורק הוא לא שמע, נכון? את איש בנימין לא שמע, מה הוא שמע? הוא שמע את הצעקות של כולם. צעקות של כולם אפשר לשמוע מרחוק. האיש עקף אותו, התרחק, באיזה מרחק? 100 מטר נניח. הוא לא לחש בשקט, כי כל העיר שמעה. זאת אומרת, הוא דיבר בקול. למרות זאת, אלי לא שמע. אלי שומע טוב, הוא רק לא רואה טוב. נכון? אז זה מרחק של 100 מטר, זה מרחק שלא שומעים את הקול של האיש. כן? אז שומעים את הצרכות. אז מה אלי אומר? מה אלי אומר? למה הם צורכים שם? נכון? מה זה הצעקות האלה? מקולי הימון. אז מה האיש עושה? מה האיש עושה? הוא שומע את אלי, אז מהר הוא בא ו... זה לא הגיוני, נכון? כי אם אלי לא שמע אותו, אז איך הוא שמע את אלי? נכון? אם הוא רץ, הוא דיבר פה בקול, עם כולם הוא דיבר עם בקול. ואת זה אלי לא שמע. אלי שמע רק את הצרכות אחרי זה. אז איך אלי? אלי הוא גם זקן, לא צורח. אפילו צרכות הוא לא שמע, נכון? אז אם אלי אומר, מקול ההמון, איך האיש מיהר? אולי דרך ארוכה, אז הוא רץ. אבל איך הוא שמע את אלי? וזה אנחנו לא מבינים, נכון? יש לכם פתרון לפסוקים האלה? הוא לא רצה לשמוע. זאת אומרת, הוא שמע והוא התכחש. אולי. אז למה הוא שואל מה כל ההמון הזה? לא רוצה לשמוע. אני לא שומע, אני לא רואה, אני לא מריח, אני לא... יכול להיות, פסיכולוגית. יש מנגנוני הדחקה, אבל הוא לא מבקש לשמוע אם הוא לא רוצה לשמוע. אם כששמעים לו באזניים, זאת אומרת, הוא היה בתוך כל ההמון, וכולם צרחו, והוא שמע, ועבד על עצמו כי הוא לא שמע. אבל הוא מנסה כן לשמוע. את מנסה לתת מענה. מה הפשט של הפסוקים? כן. בלי קשר את אומרת. ויאמר מה כל ההמון הזה, סוף פסוק. זה בכלל לא חשוב המילים האלה. הוא היה גם עשה אפצ'י, נכון? זאת אומרת, אין קשר בין מה שאמר אלי לבין האיש. סתם, האיש עובר, רואה את אלי, בוא נדלג עליו. ממשיך! החזור, בוא נרוץ אליו. הוא צריך את אחרון, אתה אומר. אני רוצה שאלי יהיה אחרון? מה? אז שיפחד עד הסוף. למה הוא מיהר? מיהר זה סימן שהוא לא פחד להגיד. מיהר זה עושה את זה במהירות, הוא מאוד רוצה להגיד לו. זה נשמע כאילו האיש מדלג על אלי, רץ קדימה, אומר לכולם ואז חוזר. אבל זה נשמע כאילו הוא בעצם לא התרחק, הוא בעצם כן קרוב, כי הוא כן שומע אותו. כן. רגע, אנחנו מבינים מה אנחנו מבינים? לכולם ברור? אם מישהו מבין, מי? בסדר, אז בואו, אנחנו ננסה להבין בעזרת השם, כן.
אני
מחכה
לחשוב אולי הציור שלנו על הלוח, כתוב. יושב על הכיסא, יד דרך מטפה. אני לא הבנתי למה זה אומר שדווקא דעתי הוא יכול להיות שדרך היא לא שם, שהוא לא עובר אותו בעצם, אלא שדרך היא, אני לא יודעת, בתוך שהיא לא...
פסוק י' ג' ויבוא, איש בנימין בא מהקרב, והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך. הוא בא והנה, החדר נקי. הוא בא לך לא בא לחדר, הוא הלך מקום אחר, סתם כתבתי שחדר נקי. כשהנביא כתב ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא, מה הוא רצה לומר לך, הנביא? מה הפשט? שהוא בא, והנה, הדבר הראשון שהוא רואה מול העיניים, זה את אלי. אולי הדרך משם, אולי הדרך משם, לא יודע איפה הדרך. אולי הוא עשה סיבוב מאחורה, אבל הדבר הראשון שיש בימים בא, כשהוא רץ אחרי 40 קילומטר, זה מה? זה את אלי. נכון? אז מה התשובה על השאלות האלה? התשובה שבואו נקרא לאט. בואו נקרא לאט. עוד פעם. והיה רוצה איש בימין במערכה ואירוע שלו ביום ההוא. למה איש בימין רץ 40 קילומטר אחרי יומיים של קרב? למה מישהו רץ הביתה לא יודע להציל את הבית שלו, להגיד למה הוא רץ? בואו נחשוב, למה הוא רץ? אפשרות אחת, למה הוא רץ? אתם מכירות מישהו אחר שרץ בסוף המלחמה? סיסרא. נכון, זוכרת את סיסרא? סיסרא רץ, כל הדרך הוא רץ. למה הוא רץ? כי ברק רודף אחריו. למה ברק רודף אחריו? כי אם סיסרא יישאר בחיים, הניצחון לא שווה כלום. כי כל הכוח הכנעני מושתת על האישיות של סיסרא. החריזמטיות שלו, העוצמה שלו, הארגון שלו, הכסף שלו. ולכן ברק אומר, אם הרגתי 1,000 חיילים ואותו לא הרגתי, לא שווה כלום. ולכן סיסרא רץ והוא יודע שברק בעקבותיו. עד שיעל מטפלת בו, בסדר? אבל זה לא הפשט של הפסוק הזה, נכון? למה? למה? כי הוא אין שם, הוא אנונימי. הוא חסר שם. זאת אומרת, אף אחד לא מכיר אותו. הוא לא מוכר, הוא סתם אחד, נכון? אם את רואה מישהו רץ, אז הוא יכול לרוץ משתי סיבות, נכון? אם מישהו רץ מאלף לבית, אולי הוא רץ אל בית, ואולי הוא רץ מאלף, נכון? יכול להיות שאת רצה כי את נורא רוצה להגיע למקום, יכול להיות שאת רצה כי את נורא רוצה להתרחק מאיזה מקום. האיש הזה רץ אל שילו או רץ מהמערכה? מה כתוב? הוא רץ מהמערכה, מה כתוב אצלך? וירוץ איש בנימין מהמערכה, קודם כל מהמערכה, נכון? וגם כשאלי שואל אותו מה הוא אומר? אני המערכה, ואני המערכה נעשתי, נכון? המוקד בזה הוא רץ, למה הוא רץ? אם את רואה מישהו יוצא מתוך בנק ורץ, ואחריו רצים כמה שוטרים, אז יש לך רעיון מה את רואה? אולי זה תופסת, אולי הם נתגעגעים אליו ורוצים לחבק אותו, אולי הם... למה הוא רץ? כי הוא בורח, הוא בורח. למה יש איזה ערוץ? יש לו סיבה בעולם לרוץ? סיסרא רץ כי הוא ברח, נכון? לאיש הזה יש סיבה לרוץ? כן, אחרת הוא לא ירץ. אבל בסרט שלנו שהוא סתם חייל רץ, למה? למה 40? הוא לא רץ הביתה. לאן הוא בא? למה הוא רץ לשילו? כתוב, הוא בא להגיד בעיר, נכון? למה כל כך חשוב להגיד בעיר? הוא מגיד משהו. האיש הזה? אז הוא הולך לחפר על מעשה?
לא, הוא בורח.
הוא בורח. משהו לא בסדר בעיני מי? בעיני אלוקים אי אפשר לברוח. בעיני ישראל כבר מתו כולם, זה לא הזמן הנכון. הוא עשה לו משהו לא בסדר בעיני פלישתים? כן, הוא חייל בצבא הישראלי בטח. 30,000 יהודים נהרגו היום. מה הכוונה עשה משהו לא בסדר? תרחיבי. הוא עשה משהו... מה את מתכוונת אולי עושה משהו? ולא מה. אפשר לרדוף אחרי בן אדם כי הוא מסוכן, אפשר לרדוף אחרי אדם כי... כי מה?
אני חושב שהוא
נחלתי
את
הראשון ולא עשה את זה. אז למה הוא רצה שילו? אולי. אם רצים אחריו, למה רצים אחריו? או בגלל שמאוד אוהבים אותו, או בגלל ש... אני לא שומע. הוא חשוב. הוא לא... אם הוא חשוב זה מובן, אבל הוא חסר שם, סימן שלא בגלל זה רוצה.
אולי הוא עשה משהו.
אולי הוא עשה משהו, בטח שהוא עשה משהו. מה הכל נעשה משהו?
לא יודע,
הוא
עשה.
הוא בפוסט טראומה. אולי ניסו
למנוע ממנו להגיע לשילו ולספר עליו בשורה,
לא? למה חשבו שהוא יגיע לשילו? למה שימנעו ממנו להגיע לשילו? מחר כולם יפקו, אל תדאגו. אל תדאגו, מחר הבשורה רעה תגיע. ויש פה 30,000 אמהות שכולות. ו30,000 אלמנות. ואין לי מושג כמה יתומים. ואין וואן פאמילי, ואין משרד הביטחון, ואין בית החייל. מדינת ישראל חוסלה פה, הבנתם? 30,000 הרוגים, אין צה"ל, אין מדינת ישראל. אנחנו נכנסים לשנים ארוכות של גיהנום. אם אין כוח מגן, אל תדמיינו את זה אפילו, בסדר? הפלישתים לא היו יותר נחמדים מהחיזבאללה. הם רק לא נחמדים, הם כועסים, כי מי התחיל במלחמה? צה"ל התחיל, אנחנו התחלנו. התבוסה הזאת היא רק התחלה של זוועה, החודשים הבאים יהיו זוועה. הפלישתים יחריבו את המשכן. משכן שלא חרב. בית המקדש הראשון, שהיה קיים קרוב ל-400 שנה, יחרב. לא ביום הזה, למחרת, אחרי שבוע. הפלישתים נקמו בכל הכוח, הם יודעים לנקום. הם רעים, בעיקר כשהם חושבים שהם צודקים. מה בוער לו להגיד בשילו? אם יש שם כמה אמהות שעדיין צוחקות, הם לא יצחקו, ממחר הם לא יצחקו יותר, אל תדאגו. ממחר הם יהיו אבלות כל החיים. מה קריטי לו ללכת לספר בשילו? שהכל בעיה. למה הוא רץ לספר בשביל להגיד, לא רץ לספר? למה הוא רץ? שילך ליד. למה הוא רץ?
אולי הוא מרגיש יותר אנשים רצו לבתים שלהם.
בניגוד לכל האנשים שרצו לבתים שלהם, הוא רץ.
אז אנשים רצו לבתים הפיזיים שלהם.
כן.
שלהם כדי להציל. אז הוא אולי הבין שהבית מהבחינה הרוחנית זה בשבילו, הוא צריך
להציל. והוא רץ להציל את הבית. איך הוא יציל את הבית?
אלי.
אלי יציל את הבית?
אלי
ומה יקרה כשאלי ישמע מה קורה לארון השם? זקן וחווה בן 98 שנה עיניו כמה יכולות, הוא ייפול אחורה וישבור מפקטו וימות. מה הוא חושב שאלי יכול לעשות? עוד אבר קדמרה. כבר הכנו אותה עם זה חזק, מספיק, נכון? לא רוצים יותר את הסוג הזה. שיעור שעבר דיברנו על זה, נכון? אבל הוא רץ לא לבית שלו, אלא לבית, את אומרת, והוא נשמור את הדברים שלך, כן לבית שלו. זה הבית שלו. מה הוא יעשה בבית שלו? בבית שלי, אם אני רץ לבית שלי להציל אותו, אז מה? אני אכביא את הילדים באיזה מקום, אני אקח אותם, אכביא את הרכוש. מה אפשר לעשות בבית שלי? לא יודע. אז הוא מנסה לשמור על המשכן, הוא לא יכול לשמור, הוא גם לא שומר על המשכן, כי הרסו את המשכן. אולי אפילו הרסו את המשכן בגללו, לך היא תדעי, אבל זה אמרתי דבר שעוד לא צריך לדעת. האיש הזה רץ 40 קילומטר, כי מה? כי יש לו עודפי כוח, הוא מפורק, הוא גמור, עוד לפני שהוא התחיל לרוץ. אז למה הוא רץ? הוא בפניקה, הוא צריך לצרוח, זה בגללי, אבל זה לא מה שהוא אומר לאלי. הוא אומר, אני אמר לך, אני אמר לך. אולי הוא רץ כי רודפים אחריו, יש מצב? יש היגיון? אם מישהו שאת לא מכירה רץ מהר, כנראה בואו רודפים אחריו. אם את מכירה, אז כולם רוצים... לא יודע, הרב קוק ירוץ, יכול להיות שכולם ירוצו אחריו. אבל אם סתם יש בנימין רץ, יכול להיות שרצים אחריו. יכול להיות שהוא חושב ורצים אחריו. אבל למה שירוצו אחריו?
הוא מוביל לשם לבית,
הוא בוגד? הוא רץ כדי להוביל, שלא ילך לפרשוי, שיעמוד במקום ולא יוביל אותו משום מקום. שירוץ לכיוון הים. למה? הוא רץ כי רודפים אחריו. יכול להיות שרודפים אחריו? למה שירדפו אחריו?
כי הוא חי.
כי הוא חי? וואו, כמה חיים. יהרגו את כולם. נשארו. הפלישתים לא עושים שואה, הם השמידו, מה, בשביל חפש אחד הם צריכים לרוץ? 40 קילומטר, גם הם אחרי יומיים, כי יומיים מלחמה. מה קורה במחנה הפלישת? אתם יודעות מה קורה עכשיו? שמחה וצהלה, איזה פראות, איזה חינגות, איזה שירים, איזה ריקודים, ניצחנו, שבינו את ארון השם. יש שם הרים של גופות ישראל, הרים. המחנה הישראלי חוסה לחלוטין, 30,000 הרוגים. אף אחד לא ספר את זה, זאת אומרת, ספרו את זה אחר כך, אבל זה נראה בית מטבחיים זוועתי מטורף. והם ניצחו, הם היו בטוחים שהאלוהים האדירים המקים את מצרים בכל מקום במדבר, יקו גם אותם וניצלנו! איזה פראות של, של, של רוע, הם שיקורים, מה אכפת להם ברח? מה הם סופרים אותו? סתם איזה חפש אחד שאלך, נו מה? המדים שלו קרועים אותו, אדמה על הראש. אז אין סיבה הגיונית שרצים אחריו, אבל כנראה שכן רצו אחריו, כי הוא בורח! אולי אולי הוא לקח משהו, מה? את היעלום. אולי. אם רצים אחרי מישהו, או בגלל שהוא כזה חמוד, או בגלל שהוא לקח משהו, נכון? אם מישהו יוצא מהבנק ורצים אחריו, סימן שהוא לקח משהו, שאנחנו רוצים אותו. לא את הפושע, את האיש, את מה שהוא לקח אנחנו רוצים. יש מצב שהוא לקח משהו לפלישתים, נכון? הוא לקח לפלישתים משהו שלא מצחיק את הפלישתים. הוא לקח לפלישתים משהו שמאוד מאוד מעצבן אותם. ולכן יכול להיות שהפלישתים ירוצו וירוצו 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 וירוצו. מה זה יכול להיות? הוא לקח לפלישתים משהו שיעצבן את הפלישתים חבל על הזמן וכל כך יכעיס אותם ויגמד את כל הניצחון שלהם והם יגידו חייבים לתפוס את המנוול הזה. אולי את מה? איזה אהרון? לא, אהרון עכשיו 7 חודשים בפלשת. אהרון בפלשת, יקראו את הפרקים הבאים. הוא בשבי, אהרון אלוקים נפל בשבי.
כל עוד
אלי
בחיים יש תורה
לעם ישראל, אז הוא הלך להרוג אותו מהר.
אני לא חושבת שהוא ידע לצפות מה יקרה, יכול להיות שהוא רץ.
אבל...
להציל את המרוז האחרון של התורה של חי אברהם,
כמה... מה הוא היה אומר לאלי לעשות? מה הוא ציפה? אומר, אלי תתחבא?
שיגדיל את התורה
במקום שלי. אלי, בוא תגדיל תורה, במקום זה אמר, אני מהמערכה ואני מהמערכה. וכשאני שאל אותו, אז הוא אמר משהו ואלי נפל. לא נראה שהוא מנסה לבקש מאלי. אולי. אז אם הוא יעשה את זה מחר, את אומרת אולי הם יהרגו את אלי. ואלי לא ירבה תורה בלי העצות של הצעיר הזה, נפילה. אולי יש לו משהו ביד שהוא גנב לפלישתים. משהו ש... מה יכול לעצמם לפלישתים? מה הדבר שהכי יכול לעצמם לפלישתים? מה הדבר שיכול לגרום לפלישתים להגיד, לא שווה שניצחנו? מה? הוא לא אחרון, שישאר אחד, היו עוד הרבה. עם ישראל חי גם אחרי המלחמה הזאת. קמיה. מה הקמיה? למה את אומרת? דיברנו שבוע שם על קמיה. מה הקמיה?
אולי אבו בזר השקיים. אולי גם
אם יוצא. למה שלהם? למה? למה שהוא ייקח את התינופת שלהם? למה?
בשביל שיהיה
גם משהו. אבל הוא לא יכול לקחת משהו יותר טוב.
כמו שהם לקחו לעשות,
הוא לקח להם. הוא לקח משהו שהם חשבו שזה קמיה. אבל זה לא באמת קמיה. בואו נהיה במקום עבודה זרה שלהם. זה גם אפשרות שהוא לקח להם. למה הוא מביא את הקמיה שלהם לשילות, את הג'יפה הזאת? למה? נו, מה הוא יכול לקחת להם? לא את שלהם, את שלנו. איזה חלק? שבח את הלוחות. חז"ל אומרים שהוא לקח את הלוחות וברח. את הלוחות, אבל לא רציתי להגיד לכם מה חז"ל אומרים. למה? כי רציתי שתראו איך הפשט מכריח את מה שחז"ל אומרים. חז"ל לא נופלים מהירח. הוא לקח את הלוחות, יש את הארון, הארון זה הקופסה עם הקרובים, הקופסה מהזהב, זה נשאר אצל הפלישתים. את מה הוא לקח? הוא לקח דבר שמי ראה אותו? מיום שניתנה תורה לישראל, מי ראה אותו? משה רבינו היחיד. משה רבינו הוריד מהר, עטפו אותו בבד, שמו אותו בקודש הקודשים, גם כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, מעולם לא פתחו את הלוחות, את הארון, הארון תמיד היה סגור. איש אחד ראה אותו פעם אחת בכל שנה, את הארון. הוא לקח משהו, אלה הם האלוהים האדירים המקים את מצרים בכל מקום מדבר. מי זה? את מי הם הביאו? את ארון השם, צבאות, יושב הקרובים, הוא יושב בארון, נכון? את התורה, את לוחות הברית הוא לקח. הוא לקח את הלוחות הברית וברח ונמלט איתם. הוא לקח משהו, אנחנו עוד לא גמרנו את זה הפסוקים, ועכשיו הפסוקים מובנים? הפסוקים אבל מובנים עכשיו? תגידי כן, למה כן?
לא, למה
אתם נשמע? כן, למה אתם נשמע? למה אנחנו צריכים לגרות? אחר כך, זה בסוף. זו שאלה מצוינת? כן, כן, זו שאלה מאוד מצוינת. חכי, עוד לא כתוב. זה כן כתוב. בואי נראה עוד איך זה כתוב. אבל זה עדיין שאלה מצוינת. בואו תקראו את הפסוקים עכשיו, בסדר? ותראו איך זה פותר את הקושיה הזאת. נו, איך זה פותר? והאיש, והיה רוצים ימים מהלכה ועוד שלא בים ההוא, מתיו קרואים ועד המעלה ראשו, ויבוא!
הוא לא ראה את זה.
את מה הוא לא ראה? אתם מבינים? הוא בא, איפה אלי יושב? פה. מה המרחק מפה לפה? אין מרחק. 10 מטר, 8 מטר, 30 מטר. הוא בא, מתקרב, ואז מה כולם עושים? מתחילים לצרוח. למה מתחילים לצרוח? אתם רואים את הלוחות, אז מה הם מבינים? שיש 30 אלף הרוגים. מי שרואה את הלוחות בידיים של שאול, מבין שיש לו שלא, הוא חושב שיש 50 אלף הרוגים. למה היו 30 אלף הרוגים? למה? כי הלוחות נופלות בשבי. אז מה כל חייל ישראלי עשה? הוא אומר, אני אמות וזה לא יהיה. כולם התאבדו, הסתערו כמו מטורפים לעצור את המלחמה הזאת. לא יכול להיות שהארון ייפול בשבי. עשרות אלפי גלים שמתאבדים, אין להם סיכוי, אבוד. התבוסה ברורה, אז זה לא מעניין אותם. הייתי פעם סרט על מלחמת יום הכיפורים שגולני כבשו את מוצב החרמון. מוצב החרמון, כל מי שהייתה בחרמון יודעת שזה שטח השמדה. הסורים מלמעלה, יורים, וצריך לטפס בעליות וימותו קודם. ונהרגו המונים שם, פלוגות של מוצב גולני נהרגו. עד שיש אחד, יוסי מסס אני חושב קוראים לו, בחור מאוד מאוד פשוט מטבריה, שהוא פתאום קם מתוך הסלעים ורץ כמו מטורף עם המאג וככה והקומנדו הסורי כל כך נבהל שהם ברחו לו בסופו של דבר נתקבש בחירות אז אמרו לו, ראית את הסרט שדיברו איתו אחר כך אז אמרו לו, איך עשית את זה? מאיפה קיבלת את הרומץ המטורף כדי לעשות את זה? אז הוא אומר, מפה אמר לפני המלחמה שזה העיניים של המדינה אז מה יכלתי לעשות? מוצב החרמון זה העיניים של המדינה, מה לא יכול לעשות? אז פה לא העיניים של המדינה, פה זה הלב של המדינה פה זה הלב, הלב של עם ישראל נופל, אז מה עושה חייל נורמלי? ביום נורמלי מה עושה חייל נורמלי? אוכל פיצה, מגרד באוזן, רב עם אחותו, לומד תורה, לא יודע! אבל כשלוקחים בן אדם נורמלי ואומרים לו, התורה עכשיו נופלת בשבי, לא ספר תורה, הלוחות, לוחות הברית, שמשה רבינו אתה אומר, זה נופל בשבי. אז אף אחד לא עושה חשבון, אז כולם מתאבדים. לא, אף אחד לא הולך להתאבד. כלומר, לא, כמו שחופני ופינחס, איך הם מתו? כי הם היו צמודים לארון. הם כולם נופלים בקרב. איפה איש בנימין היה בקרב הזה? הוא מספר לאלי מה היה. אתם רואים בפסוק האחרון. ויען אבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? הוא היה שם. מגפה גדולה הייתה באה, מאיפה הוא יודע? הוא היה שם. שני בניך מתו, מאיפה הוא יודע? ב-CNN, הוא היה לידם. איפה הם היו? ליד הארון. והארון הלוקים ככה, מאיפה הוא יודע? הוא היה שם. הוא בתוכו של התוכו של התוכו, הוא בלב של המערכה. הוא היה שם. הוא אומר, ראיתי בעיניים איך הבנים שלך נהרגים. הוא רואה גלים של גלים של גלים, עשרות אלפים מתאבדים. יש כאלה שברחו לעולים. אבל הלוז, את מי איבדנו? מי זה השלושים אלף האלה, אתם מבינות? לא רק איבדנו 30,000, איבדנו 30,000 הנשמות הכי טהורות, הכי זכות, הכי אוהבות תורה, הכי מתוקות, הכי צדיקות. אותם איבדנו ביום ההוא. את מי ש... לא הייתי רוצה להחליף, להגיד את זה, אז אני לא אגיד את זה, בסדר? אבל זה לא בדיוק את העודפים שלנו איבדנו, איבדנו את הטופ שבטופ. אז הוא אומר, אני שם, הוא רץ, והוא בא, והוא מגיע לפה, והוא בא להגיד, הוא לא אמר כלום, תקראו טוב. הוא עוד לא הגיד, הוא רק בא להגיד. מי שראה את זה חטף התקפת טירוף. מי שראה וזה מת לו העולם. מי שראה את הלוחות, איך הם יודעות איך זה נראה, יודעים איך זה נראה. הוא רץ והוא רץ והוא רץ, והפלישתים רצים ורצים, אין להם סיכוי אליו. אין לו פלישתים סיכוי, אבל כשהוא רואה את עלי, הוא אולי נעצר, אבל כל מי שראה מתחיל לצרוח. ואז הפסוק הזה פתאום תקוע. כי אתם לא תבינו את הפסוק הזה. הוא לא רואה, הפסוק אומר, הוא לא רואה, נכון? נכון? שם בדיוק הפסוק הזה עומד. הוא רץ, והנה לי יושב, הוא בא להגיב, הצדק על העיר, ופסוק ידעת אומרת, אבל אלי לא רואה. כי העיניים שלו לא רואות. עיניו כמה לא יכול לראות. אז אלי אומר, אני לא מבין. אני לא מבין. אז הוא מיד בא להגיד לו. אבל הוא לא אמר לו את זה. אם הלוחות נמצאות, למה זה כל כך קשה?
כי זה העיקר, לא?
כי יש עשרות אלפי הרוגים, מה פרוש? כי אם זה נפל בשבי, כי אם הוא הצליח להוציא את הלוחות מהארון, סימן שהארון אצלם. סימן שהמחנה ישראל מפורק לחלוטין. סימן שנחלנו תבוסה מוחלטת. סימן שאין יותר מדינה ואין יותר חירות. סימן שיש עשרות אלפי מתאבדים. כאלה שמתו למען הארון ולא הצליחו. ברור. מה?
הוא היה כל כך קרוב בלב לב המערכה, וכל המסעלה...
מה זה אם? הוא כן היה, מה פירוש אם? אל תגיד אם, זה נכון. זה פשט, הוא היה. או שהוא קיבל דיווחים ברדיו, יכול להיות שהוא הסתכל בפלאפון במהדורות החדשות ואמרו לו את זה. פחות מסתבר, היה מקולקל אז הפלאפון.
הוא היה כתוב שאפשר,
הוא
שם
את היד
שלו
בסוף הלוחות
הברית,
הוא
לקח אותם.
הוא פתח את הארון והוציא.
בשביל לוחות הברית, והוא כל כך קרוב, והוא לא מת.
כן. איך זה יקרה? איך זה קורה? שבוע הבא, שמו לב וחצי, רדפו אחריו 40 קילומטר. לפי דעתי בגלל זה מרסו את משכן שילה. כי הם חפרו מתחת לאדמה והפכו את כל האבנים כדי לחפש אותו, את הארון, והם לא רוצים אותו. הוא מביא את הארוחות לשילה כדי שאם את הכל ירסו, לפחות את הלב, נחזיר הביתה. איך הוא הצליח? מה הוא הצליח? למה אלי? למה הוא מגמגם? יש לנו עוד שתי דקות. לא, חשבתי שעשרה לי. אני בעשרה לי מסיים. אני כבר מאחזר אתכם, אבל סיימתי. שלוש דקות. כן. כנראה. רוצה שאני אגיד לך איך קוראים האיש הזה? שאול. חז"ל אומרים שזה שאול. אבל חז"ל לא ממציאים, אני בכוונה, יש מדרשים. אבל זה שאול כשעוד אף אחד לא הכיר אותו, אתה יודעת? כשהוא לא היה מלך, הוא היה מלך. תמיד הוא היה מלך. מגיל ארבע הוא היה מלך. יש פה שני מלכים. אלי ושאול זה שני מלכים. לא בגלל שיש להם פריימריז, לא. בגלל האישיות שלהם. יש להם אישיות מלכותית. זה שני אנשים כלל ישראלים, זה שני אנשים שמאמינים בגאולה. זה שני... איפה רואים שיש איזה מאמין בגאולה? עוד לא. אבל זה בתוך הפסוקים, זה יהיה בשיעור הבא. ואיש כזה שאלי לא מבין מילה אחת ממה שהוא אומר. וכשהוא מבין משהו, הוא נופל מת. אבל אלי אומר, וואו, איזה נשמה. אלי גם בלי עיניים יכול להרגיש. נשמות גדולות מרגישות נשמות גדולות. יש מפגש מפחיד בין שתי שיאים של עם ישראל, בין הבן הכי גדול של לאה לבין הכי גדול של רחל. בין שאול מבנימין, זה מישהו מבנימין, חייבים להגיד שזה מישהו מרחל. ואלי הוא בן של לאה, הוא משרת לוי. איש קודש עליון מאוד. זה שני אנשים ענקיים שלא מבינים אחד השני, הם לא יכולים להגיד. כי כל אחד מבית אחר, כל אחד מכיוון אחר. ושני אנשים אוהבים מאוד, זה לא מפריע להם מאוד. למדנו כל הזמן שאלי הוא אוהב ומכבד גם ובעיקר את אלה שמתנגדים לו. אבל האיש בא להגיד בהם איך הוא בא לכולם, כולם צרחו. והוא במקום לדבר, תגיד לו, הבאתי את הלוחות. למה זה לא כתוב? נכון, הוא שואל. תגיד לו, הבאתי את הלוחות והכל יסתדר. במקום להגיד, הוא יכול לומר, אני מהערכה ואני מהערכה. טוב, את זה באמת לא נגיד היום. מה כן נגיד? למה המדים שלו קרועים? מאיפה יש למדים בכלל? אחר כך
פלשתים גם לעבוד שילה. הם רוצים אחר הרי לשם, לא רואים את הילי, לא
רואים
את
הילי. למה שיעבור?
הם רוצים אחר הרי לשם.
אבל הם לא רוצים לעבור, הם רוצים לשלוט. הם רוצים ניסים. למה לא לקחו? מאותה סיבה שלא לקחו את הלוחות היום. איפה הלוחות שלנו? את יודעת איפה הלוחות האלה? אי שם מהר הבית, במעמקי הר הבית חבויות הלוחות. ככה כשבנו את הר הבית, כבר כשבנו את בית המקדש, שלמה המלך הכין מחבור במעמקי הר הבית, ביום שיושיהו המלך הכביא את הלוחות, וכשהבבלים באו, מה לא עשו ולא מצאו. בבית שני גם לא מצאו אותם, בית שני בקודש קודשים לא ילכו. הם חבויים במעמקי ההר, אני מקווה שהיום נמצא את זה בעזרת השם. כל העת ובכל שעה אנחנו מקווים שנמצא אותם, הכביאו אותם. כשבנו את משכן שילה מאות רבות של שנים קודם, הכינו מקום שאף אויב שבעולם לא ימצא אותם, ושאול רץ בכל הכוח להביא את הלוחות לאלה שאחראים, והם יחביאו אותם, יחביאו אותם, חרשו את אלי, הפכו את אלי, והרסו את משכן שילה, את הלוחות לא מצאו. הלב נשאר איתן. הארון, שהוא מאוד מאוד חשוב, נשאר אצל פלישתים. אבל אין שום הבדל, שום קשר בין הלב לבין הארון, נכון? אין שום קשר. טוב, אז יש לנו עוד הרבה קושיות שלא ענינו, אבל כיוון הכללי מתחיל להתבהר פה, כל טוב.